בשיעור הקודם דיברנו על אדם שאוכל גם פירות וגם מיני מזונות. פירות משבעת המינים ומיני מזונות. או ששתה יין ואכל פירות משבעת המינים. בבקעת מעין שלוש, שהוא צריך לברך ברכה אחרונה, צריך לכלול גם את היין וגם את הפירות. גם את המזונות על המחיה וגם את הפירות. האדם שכח. הרי בברכה מעין שלוש מזכירים את הדברים שאוכלים, גם הפתיחה, גם החתימה. אדם שאוכל יין, שותה יין ואוכל מיני מזונות, צריך לומר ברוך אתה השם על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן. וגם בחתימה אותו דבר, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פרי הגפן. גם הפתיחה וגם בחתימה צריך להזכיר את המחיה ואת פרי הגפן. או את הפירות. האדם שלנו שכח, הזכיר את הפירות רק בסוף. בפתיחה שכח את הפירות שהוא אכל, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, על מחיה ועל כלכלה ועל תינוק ועל השדה, שכח להזכיר את הפירות. בחתימה אמר ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל הפירות ועל פירותיה. שאלנו האם באמת במצב כזה יצא ידי חובתו, כיוון שהוא לא הזכיר את הפירות בפתיחה או לא. אמרנו יש כאן שתי בעיות. הוא לא הזכיר את הפירות בפתיחת הברכה, הרי זה, למרות שהזכיר אותם בסוף הברכה, סוף סוף, בסוף הברכה אין כאן מלכות. הוא אומר בחתימה, ברוך אתה השם, על הארץ, על המחיה ועל הפירות. לא מזכיר מלך העולם. זה פוסל בדרך כלל בברכות. ועוד, שגם אם נתייחס לחתימה בתור ברכה בפני עצמה, זו ברכה קצרה. הכלל אומר, במקום שאמור להאריך, אינו רשאי לקצר. ברכה שיש לה פתיחה וחתימה, אינו רשאי לעשות את הברכה קצרה. למסקנה, אמרנו שיצא ידי חובה. למרות שדעת מרן שברכה ארוכה שקיצר אותה לא יצא ידי חובתו, הכלל בזה, האחרונים חולקים על מרן בדבר הזה. יש ראשונים שחולקים על מרן, לכן ספק ברכות להקל. גם מעין חיסרון מלכות, אמרנו שזה בסדר, למרות שלא הזכיר את המלכות בחתימה, כיוון שבכללות הברכה הזכיר מלכות בפתיחת הברכה, למרות שבפתיחה הוא לא הזכיר את הפירות, הזכיר את הפירות רק בחתימה, החתימה לבדה מועילה. הבאנו ראה לדבר הזה מדבר הרשב"א ברכות, כותב, אדם ששתה יין ואכל פירות משבעת המינים, כיוון שהוא חתם בחתימה של היין, ברוך אתה השם, על הארץ ועל הפירות, ככה לחלק מהנוסחאות, פותר בזה את הפירות. יכולה בפתיחה אתה אומר ברוך אתה השם על גפן הפרי הגפן, אתה לא אומר הפירות, אתה רק בחתימה אתה מזכיר אותם. רואים מכאן שגם חתימת הברכה לבדה מועילה למרות שאין בה מלכות, למרות שזה קיצור, שזה ברכה קצרה בעצם, אבל פי כן יוצא בזה ידי חובתו. זה לגבי אדם שהזכיר את הפירות בחתימה. נשאלת השאלה במקרה הפוך. אדם שאכל מיני מזונות וגם כן אכל פירות משבעת המינים. בפתיחת הברכה הוא היה עדיין מיושב, הזכיר גם המחיה והכלכלה וגם את הפירות. בחתימה של הברכה שכח את הפירות, הזכיר רק את המחיה בלבד, לא הזכיר את הפירות. האם גם בזה נאמר שיצא או לא יצא? וזה אומנם אין את הבעיה של חיסרון מלכות, כי פתיחת הברכה אומר ברוך אתה השם, כן הוא מלך העולם על המחיה והכלכלה ועל הפירות. הזכיר גם את המחיה גם את הפירות וגם את המלכות, הכל בסדר. רק הבעיה יותר קשה שסוף סוף בחתימה הוא לא הזכיר אותם, והכלל אומר, הכל הולך אחר החיתום. יש כבר מסכת ברכות, ברייתא, מסכת ברכות דף י"ב, תנור בננה, שחרית פתח ויוצר אור וסיים במערב ערבים, לא יצא. מה הכוונה? יש לנו ברכה, ברכות של קריאת שמע, יש ברכה של הבוקר, יוצר אור, ברכה של קריאת שמע של ערבית, מערב ערבים. האדם בבוקר פתח ויוצר אור, כמו שצריך, בחתימה, במקום לומר ברוך אתה השם ויוצר המאורות, אמר ברוך אתה השם מערב ערבים. אומרת הביתה, לא יצא. או להפך, בערבית, פתח ויוצר, מערבים ערבים וסיים ויוצר אור, גם כן לא יצא. למה? כיוון שהחתימה לא הייתה בסדר. אומרת הביתה, כלום של דבר, הכל הולך אחר החיתום. אם היה מקרה הפוך, שבשחרית פתח במערבים ערבים וסיים ויוצר אור, זה בסדר. כיוון שסיים ויוצר אור, ועכשיו זה שחרית, יוצר אור, זה בסדר. הכל הולך אחר החיתום, החתימה הייתה בסדר, זה בסדר. אבל אם מקרה הפוך, שפתח ויוצר אור וסיים במערבים ערבים, לא יצא, כיוון שהכל הולך אחר החיתום. הוא הדין לכאורה במקרה שלנו. האדם, בפתיחת הברכה, הייתה כהוגן. אמר על המחיה והכלכלה, וגם על הפירות, הכל בסדר. אבל בחתימה, מה אמר? ברוך אתה השם, על הארץ, ועל המחיה, ועל הכלכלה. לא הזכיר את הפירות. אם אמר שהכל הולך אחר החיתום, בחתימה, שורה תחתונה, אין לו שם פירות. לכאורה הברכה הזאת לא פותרת את הפירות, ואולי נאמר שיצטרך לחזור פעם שנייה לברך על הפירות, בקעת מעין שלוש, פעם שנייה, על הארץ ועל הפירות. האמת, יש לדון בזה. יש מרן בהלכות שבת, סימן רשת סמך ח' כותב, אדם ש... היה מבולבל בשבת. במקום להתפלל בגלל תפיית עמידה של שבת, אנחנו מתפלים תפיית שבע ברכות, ברוך את השם מקדש השבת ברכה אמצעית, הוא התפלל תפילת 18 רגילה, כמו שביוחל, ברוך את השם אל הקדוש, אתה חונן אדם דעת, רפאנו, וכן הלאה, המשיך עד סוף הברכה. שמר קולנו, רצה, והמשיך עד סוף התפילה, כמו תפילה של חול לגמרי. אומר מרן, אם הזכיר את השבת בתוך אחת הברכות שלו, יצא את החבטות. נגיד, בשמר קולנו אמר איזה בקשות, יהיה רצון שמחות השבת, תשלח רפואה שלמה לפלוני אלמוני, הזכיר את השבת בברכה שלו, אומר מרן, יצא ידי חמתו, למרות שהתפלל תפילה של חול לגמרי, הזכיר שבת, זה בסדר. לכאורה, הכל לא יכרח, החיתום, היה איזה ברכה שהוא חתם שמקדש השבת? לא חתם, חתם ברוך אתה, השם שומע תפילה, שבת לא נזכירה רק בתוך הברכה, באיזה הבלעה, בשתי מילים, לא חתם, לא ייחד ברכה מסוימת לשבת. אומר מרן, יצא ידי חובתו. איפה הכל הולך אחר חיתום? לכאורה צריך לומר שכל מה שהכל הולך אחר חיתום וזה גורע את הברכה שלו, מדי שהוא אמר שקר בברכה. כמו בדוגמה שהברייתא הביאה, הוא נמצא בשחרית בבוקר ומסיים חותם במעריב ערבים. במקרה כזה לא יצא ידי חובתו. עכשיו בוקר אתה חותם במעריב ערבים, ערב, זה בוקר עכשיו, לא ערב. לכן הברכה שלך פסולה ושים אותה בגניזה, לא שווה שום דבר, תביא עוד פעם. אבל שאר ברכות, שלא שיקרת בחתימה, אמרת החתימה בסדר, רק מה, השמטת מהחתימה על הפרט, כמו המקרה שלנו למשל, שהוא חתם ברוך את השם על ארץ למחיה, הוא לא שיקר, הוא אכל מיני מזונות, החתימה שלו הייתה כהוגן, אלא מה, הוא השמיט איזה פרט, השמיט את הפירות, כיוון שסוף סוף הזכיר את הפירות בתוך כדי הברכה, לפחות בפתיחה כמו שאמרנו, יצא ידי חובתו. למה אדם דומה? לאותו אחד שהתפלל תפילת חול בשבת, והזכיר את השבת באחת הברכות בהבלעה, אפילו שלא ייחד לברכה מסוימת, לא חתם ברוך את השם הקדש לשבת, כיוון ההזכרה בהבלעה היא מועילה לו. הוא עוד הנה גם כאן, כיוון שהזכיר בפתיחת הברכה ברוך את השם על הארץ המחיה ועל הפירות, למרות שבחתימה לא הזכיר את הפירות, לא שייך בזה הכלל שהכל הולך להייתום, כיוון שהחתימה היא לא שקר, ויצא ידי חובתו. המגן אברהם ברס סמיכת, שם מיכות שבת, עומד על מרן. כאן מרן כותב שיצא ידי חבטו. התפלל תפילת חול בשבת, כיוון שהזכיר את השבת ואחת הברכות, יצא ידי חבטו. מקשה מגן אברהם מדברי מרן בסימן תו בזיין, מיכות פסח, מיכות יום טוב. כותב מרן, אם היה יום טוב, והאדם היה מרחף, בחתימה שלו, ברוך אתה השם, מקדש השבת. במקום להגיד ברוך אתה השם, מקדש ישראל הזמנים, בברכה שמיוחדת ליום טוב בתוך תפיית עמידה, אמר ברוך אתה השם, מקדש השבת. למה? ימים טובים יש לנו, שבוע של פסח, שבוע של סוכות, ועוד יום אחד של שבועות. 15, 16 ימים בשנה יום טוב. אז הוא לא רגיל כל כך לחתימה שברוך אתה השם, מקדש ישראל וזמנים. החתימה של שבת, 50 שבתות בשנה, פי 3, 50 שבתות בשנה. אז הלשון שלו יותר רגילה לומר, ברוך אתה השם, מקדש השבת. אז הוא לבוש בגדים יפים, הוא רואה שכולם מהודרים, הוא טעם בדעתו, הלשון שלו רגילה לומר, ברוך אתה השם, מקדש השבת. אומר מרן, אם חתם, ברוך אתה השם, מקדש השבת, לא יצא ידי חבטו, צריך לחזור להתפעל פעם שנייה. ומגיע אברהם, לא מדובר במסתם, לא מדובר באדם שמרחף לגמרי. יזכיר את היום טוב, בתוך הברכה יזכיר את היום טוב. יום חג המצות הזה, יום חג הסוכות הזה, כל יום טוב לפי עניינו. רק בחתימה טעה ואמר ברוך אתה השם מקדש השבת. למה אומר מרן שלא יצא? כמו שלגבי שבת, אם הזכיר את השבת בהבלעה, תוך כדי הברכה, יצא ידי חובתו. אתה אומר זה בסדר. אז הוא עדיין לגבי יום טוב, למרות שטעה וחתם מקדש השבת. כיוון שהזכיר את היום טוב, הזכיר פסח בתוך כדי התפילה, זה גם כן יהיה בסדר. למה לגבי שבת אתה אומר שיצא? לגבי פסח, למרות שהזכיר פסח בהבלעה, אתה אומר שלא יצא. מה מגיע אברהם יש לחלק. פסח, נכון שהזכיר פסח בתוך כדי הברכה. יפה מאוד, זה היה, אולי זה היה אמור להועיל לו. אבל סוף סוף החתימה מאמר, ברוך אתה השם, מקדש השבת. עכשיו שבת, שקר, עכשיו יום טוב, עכשיו פסח. כיוון ששיקר בברכה שלו, הברכה של החתימה הייתה מוטעה, הייתה מסולפת, אף על פי שהזכיר את הברכה שלו, בתוך הברכה הזכיר את היום טוב, זה לא מועיל שום דבר. זה לא דומה לשבת, שהזכיר שם, התפלל תפילה של חול, אבל לא אמר איזה שקר בברכה שלו. לכן, החתימה לא מעכבת, כיוון שהזכיר שבת בהבלעה, יצא ידי חובתו. זה דברי המגן אברהם בהלכות שבת. לפי זה יצא הכלל שלנו, מה שאומרים, הכל הולך אחר חיתום ופוסל את הברכה, זה דווקא שהחתימה הייתה שלא כהוגן, שיקר בחתימה, כמו בפסח, הזכיר את הפסח בתוך כדי הברכה, אבל בחתימה שלו אמר, ברוך אתה השם מקדש שבת. החתימה לא טובה, לא נכונה, הברכה פסולה וצריך לחזור להתפלל. או הדוגמה שהתפתחנו בה, ושחר התפתח ביוצר אור, וסיים במעריב ערבים. חזק וברוך הזכרת יוצר אור, אבל כיוון שהחתימה הייתה בשקר, לא הייתה נכונה, החתימה פוסלת לך את כל הברכה, ולא יצאת ידי חבתך. אבל אם החתימה לא הייתה שקר, כמו אדם שהתפלל בשבת, תפילה של חול, כל החתימה, חונן הדעת, מבייך השנים, כל החתימות, זה לא חתימה של שקר, זה ברכות, בסדר. אלא מה? לא הזכרת ברכה מיוחדת לשבת. כיוון שהזכרת אותה רק בהבלעה, זה גם כן בסדר. אז זו הדין למקרה שלנו. אדם שאכל גם פירות וגם מיני מזונות. בפתיחה הזכיר את הפירות, הזכיר את הפירות לפחות בחלק מהברכה. אף על פי שהחתימה, ברוך אתה השם, על הארץ ועל המחיה, לא הזכיר שם את הפירות, לא ישך בזה לומר, כל הכרחה, חיתום, וכביכול אין כאן פירות בחתימה, ולא שווה שום דבר. כיוון שהחתימה לא הייתה שקר, אמר ברוך אתה השם על הארץ והמחיה, זה לא שקר, אוכל המחיה, אכל מיני מזונות. כיוון שסוף סוף הזכיר פירות בתוך כדי הברכה, זה בסדר. כל זה יוצא לפי דיבר המגן אברהם בהלכות שבת, סימן רש סמך ח'. אבל לכאורה, המגן אברהם בהלכות פסח שינה את טעמו. שם בסימן תפ"ז, דיבר מרן שאמר שאם חתם ביום טוב, ברוך אתה השם בקדש שבת, לא יצא ידי חובתו. מגן אברהם מקשה, אומר, מה ישנה בסימן רש סמך ח', ששם כותב מרן שמחליף תפילות של שבת, מי שטעה ואמר תפילה של חול, כיוון שהזכיר שבת, יצא ידי חובתו. המגן מעריך בדבר הזה, המסקנה שלו אומרת, תדע לך, שאני אתם בסימן רש סמך ח', כיוון שהגמרא בברכות אומרת, מעיקר הדין היה צריך להתפלל בשבת תפילה של חול. כמו שבכל ימות החול אנחנו מתפללים תפילת 18 או 19 ברכות של כל הברכות, ככה גם כן בשבת היה ראוי להתפלל אותו דבר. אלא מה? בשבת לא הטריחו אותנו חכמים יותר מדי, תפילות ארוכות, מספיק יש לנו את כל הזמירות, כל האריכות של התפילה, לא הטריחו אותנו חז"ל להתפלל תפילות כל כך ארוכות, לכן קיצרנו את הברכות מ-18 ברכות ל-7 ברכות. לכן עובד שם הגמרא, אדם, אי בר בירב, אדם תמי חכם שנכנס לבית כנסת מאוחר, ואתה התחיל ברוך אתה השם, אתה חונן אדם דעת, האם יסיים את הברכה או לא יסיים את הברכה, באמת, תגיד שם הגמרא, זה בסדר, כיוון שהתחיל את הברכה, יסיים אותה. זה לא דומה אדם שהתפעל כבר, למשל, התפעל תפיית מיהה, והתפעל תפיית מיהה גדולה, בשעה 1 בצהריים, התפעל תפיית מיהה. לפנות ערב, נכנס לבית כנסת, רואה אתה מתפעל תפיית מיהה, מתוך הרגל, גם הוא עמד איתן תפיית 18. באמצע הברכה, רפאנו, השם נרפא, או שאינו מלושע, הוא אומר, עכשיו אני, פתאום נזכר שהוא כבר התפעל מיהה ב-1 בצהריים. מה עכשיו הוא מתפעל עוד פעם? האם יסיים את הברכה או לא יסיים? הוא אומר, תגיד, מה זה יחתוך באמצע הברכה? לא יסיים את הברכה, ברוך את השם, הופך עולם או ישראל. ולמה? כל תפילה שלך זה תפילה לבטלה, זה טעות. אבל בתפילות שבת, כיוון שמעיקר הדין היה ראוי להתפעל בשבת 18 ברכות. אלא מה? חז"ל לא יטריחו אותנו בשבת להתפעל את כל 18. באמת יש חקר לב אומר, לא הכוונה לא יטריחו אותנו חז"ל, הרי קיצרנו את תפילת 18, מצד שני יש לנו את כל המזמורים, כל ההוספות של שבת, זה הרבה יותר ארוך מהחיסכון שחסכו לנו. למה? הוא מסביר את זה, הכוונה שאדם בתפילה צריך להתרכז יותר, צריך לכוון יותר, וגם מתוך כדי התפילה הוא עלול להצטער. זה כמו שכתוב בירושלמי, שאסור לשאול את צרכה ושבת. לכן, חסכו לנו חז"ל את הצער הזה, את המעמד שכרוך בתפילה של 18, וקיצרנו את הברכה. מעיקר הדין, היה ראוי להתפעל תפילת 18 בשבת. לכן, אותו אדם שטעה והתפעל 18 ברכות בשבת, כיוון שסוף סוף הזכיר את השבת בהבלעה באחת הברכות, לא משנה איזו, הזכיר את השבת בהבלעה, יצא ידי חובתו. זה כיוון שתפילת 18 היא שייכת גם לשבת. מה שאין כן, מי שהתפעל בשבת, ביום טוב, תפילה של יחתם ברוך את השם מקדש השבת, לא יצא ידי חובתו. אלו הם דברי המגן אברהם בסימן תו פי זין, בהלכות פסח. לפי זה יוצא שדווקא לגבי שבת, שמעיקר הדין השבת הייתה ראויה לקבל תפילת 18, בזה אמר מרן שמי שהתפעל תפילת 18 בשבת יצא ידי חובתו, כיוון שהזכיר את השבת בהבלעה. אבל במקרה שלנו, אולי לא יצא ידי חובתו. אבל מרן החידה כותב שאין סתירה בדברי המגן אברהם. כל מה שהוא צריך המגן אברהם בסימן תו פי זין, לומר שבשבת יש עניין מסוים, יש עניין מיוחד להזכיר 18, יש תקנה מעיקר הדין להזכיר 18 ברכות, זה כדי שלא תאמר אולי מי שיתפעל 18 ברכות בשבת זה טעות גמורה, כמו למשל מי שיתפעל ביוצר אור חתם מעריב ערבים, אמרנו זה טעות, למה עכשיו בוקר אתה מזכיר ערב, זה טעות. היה לי אביב מינו לומר גם כן הוא הדין לגבי שבת, עכשיו שבת, אתה מתפעל תפייה של חול, זה טעות גמורה, זה שקר. לכן אומר המגן אברהם, תדע לך, זה לא שקר, כי מעיקר הדין גם בשבת היה ראוי להתפעל לומר 18 ברכות. לכן אומר, צריך המגן אברהם לטעם הזה. אבל הלאה ואחי, כל חתימה שהיא לא בשקר, כמו המקרה שלנו, שחתם ברוך את השם על הארץ והמחיה, כיוון שהחתימה בסדר, וגם כן הזכרת את הפירות בתוך כדי הברכה, הרי זה פתר את הפירות. ככה מסקנת האחרונים וסיימת תופי זמן. אמרנו מורן החידה, הרבה עקיבא איגר, הרבה האחרונים ככה הסכימו לדברי המגן אברהם. אלא שלעומתם הגאון פרי חדש חולק, הוא תופס בתוקף את הצידוד של המגן אברהם בתופי זמן. אומר, כל מה שכותב מרן בערש סמך ח' שהתפעד תפילת 18 בשבת יצא דרך חובתו, דווקא שם שמעיקר הדין היה ראוי להתפעד תפילת 18 בשבת. כיוון שככה עיקר התקנה, לכן יצא דרך חובתו בדיעבד, לכתחילה התפעד 7, ובדיעבד אם עשית את תפילת 18 לא שינית משינוי מופרד, כי ככה היה ראוי באמת לכתחיל מעיקר הדין, לכן יצא דרך חובתך. הלאה ואחי, אדם שהתפעד ביום טוב, הזכיר את היום טוב בברכה וחתם, ברוך אתה השם, וקדש השבת, לטעות, אולי נקדים לפני כן, יש כנסת גדולה, גם כן הולך בשיטתו של מגן אברהם. הוא דן לגבי יום טוב שחל בשבת. מצוי. הוא בחול המועד, והחתימה שלי, של הברכה המצרית של התפילה, צריך אמר, ברוך אתה השם, וקדש השבת, וישראל, והזמנים. זו החתימה מפורסמת. אומר הכנסת הגדולה, מה הדין אדם שטעה? בתוך הברכה הזכיר גם כן ביום חג המצות הזה, ביום טוב מקרא קודש הזה, הזכיר גם את היום טוב וגם את השבת. בחתימה שכח את היום טוב, הזכיר רק ברוך את השם מקדש השבת. או להפך, ששכח את השבת והזכיר ברוך את השם מקדש ישראל והזמנים. הזכיר רק אחד מתוך השתיים. אני צריך להזכיר את שתיהם. מה הדין? אומר הכנסת הגדולה יצא ידי חובתו. למה? זה מתאים לדבר המגן אמר שאמרנו. כיוון שהחתימה שלו לא הייתה טעות. ברוך אתה השם מקדש השבת, עכשיו שבת, זה לא שקר, זה לא טעות. והזכיר את היום טוב בעוולה בתוך כדי הברכה, אז יצא דרך חובתו. זה הכנסת הגדולה, והזכיר איתו חוק יעקב, אלי הרבה, ועוד הרבה אחרונים, על השולחן הדף בסימן תפי זין. כמעט כולם הסכימו לדיבה של הכנסת הגדולה, שאדם שהזכיר בחתימת הברכה, רק אחד מתוך השתיים, שבת לבד או יום טוב מלבד, למרות שלך תחילה בחתימה צריך להזכיר גם שבת, גם יום טוב. בדיעבד, הזכרת אחד מהם, זה בסדר, כיוון שלא השמצת את השני לגמרי. בתוך הברכה הזכרת גם את השבת גם את טוב. בחתימה התבלבלת, בחתימה טעית והשמצת את השבת. בחתימה השמצת את יום טוב. החתימה לבדה היא לא מעכבת. זה מתאים לכלל שאמרנו. כל מה שאמרו, הכל הולך אחר החיתום, דווקא כשהחתימה הייתה בטעות. חתמת בדבר שלא נכון, עכשיו יום טוב, ולא שבת, וחתנת בשבת. זה חתימה בטעות, פוסל לך את כל הברכה. אבל אם החתימה בסדר, למרות שהיא לא חתימה מלאה, היא לא כוללת את השבת יום טוב, כוללת רק את השבת לבד, או רק יום טוב לבד, אבל סוף סוף הזכרת בתוך כדי הברכה, הזכרת כהוגן, החתימה גם היא הייתה בדיעבד, לא בשקר, זה בסדר. אז זה הכנסת הגדולה והסכמת האחרונים. לעומתם, הגאון פרי חדש אומר לא נכון. כיוון שבחתימה לא הזכיר את כל מה שצריך להזכיר. עכשיו יום טוב ושבת. אתה צריך להזכיר את שתיהם. הזכרת בחתימה רק את היום טוב, הידי תפילת שבת לא יוצאת. צריך לחזור ולהתפעל עוד פעם תפילה כהוגן. למה הוא תופס את הכלל שגמר ברוכות דף י"ב? הכל הולך אחר חיתום. לא נראה לו לחלק בין שהחתימה בשקר לבין שהחתימה אמת רק חסר קצת. אין לו את החילוקים האלה. כיוון שלא חתמת כמו שצריך לחתום לך תחילה, החתימה שלך לא בסדר. לכאורה, כנסת הגדולה מכאן, פי חדש מכאן, הכלל הוא ספק ברכות להקל. לא צריך לחזור להתפעל, בפרט שהכנסת הגדולה הוא לא לבד. רוב האחרונים הסכימו לכנסת הגדולה שאדם שחתם מקום שצריך לחתום בשתיים, ביום טוב ושבת, וחתם רק בשבת בלבד, או רק ביום טוב בלבד, יצא ידי חובתו. הוא הדין למקרה שלנו לכאורה. אדם שבפתיחת הברכה הזכיר גם על המחיה וגם על הפירות. הוא צריך להזכיר את שתיהם. בחתימה חתם רק באחד, חתם רק בפירות או רק על המחיה. בדיעבד נאמר שיצא דרך חובתו. דומה לדבר הכנסת הגדולה שאדם שבשבת יום טוב הזכיר רק שבת לבד בחתימה או כיום טוב לבד, גם כן יצא ידי חובתו. אבל פי שהפי חדש חולק, קודם כל ספק ברכות להקל, וגם הפי חדש מיעוט, או דעת מיעוט בפוסקים. אלא שהגאון מאמר מרדכי. נמצא בהלכות ראש חודש בסימן תקפ"ה. שם הוא דן במקרה שחל ראש חודש בשבת. והחתימה אז במוסף צריכה להיות ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. זו חתימה לא שגרתית, לא מצויה כל כך. והאדם הזה טע, אמר ברוך אתה השם, מקדש השבת. או טעות קצת שונה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים. שכח להזכיר את השבת. תוך כדי הברכה, התפעל מתוך הסידור, התפעל כרגן, הזכיר גם שבת, גם ראש חודש, הכל טוב ויפה. אבל בחתימה שלו, כבר רואה שהוא עומד לסיים, הוא הריץ וטעה, נשכח מאיתו שבת, נשכח מאיתו ראש חודש, הזכיר רק אחד מהם, יצא ידי חובתו או לא יצא ידי חובתו, זה בדיוק דומה למקרה שלנו. אומר המאור מרדכי, לכאורה יש לדמות את הנידון הזה לדברי הכנסת הגדולה, שאמרנו ששבת ויום טוב שצריך להזכיר את שתיהם, ובתוך הברכה הוא הזכיר גם שבת ויום טוב, בחתימה הזכיר רק שבת לבד או רק יום טוב לבד, הכנסת הגדולה ורוב האחרונים הסכימו שיצא ידי חובתו. הוא הדין גם כאן לגבי שבת וראש חודש, כיוון שהזכיר בתוך הברכה את שתיהם, אף על פי שבחתימה הזכיר רק שבת לבד או רק ראש חודש לבד, אומר המאור מרדכי, יצא ידי חובתו. אלא, אומר המאור מרדכי, מצאתי הריטב"א במסכת בצד אפי"ז, כותב שלא יצא. מה כותב שם הריטב"א? במקום שיש שבת וראש חודש, שם כל הסוגיה המחלוקת, תכף זה בדיוק צריך לחתום שם, רבי וחולקים עליו שם. אומר הריטב"א, צריך לומר, וחוקי ראשי חודשים להם קבעת, ברוך אתה השם, מקדש השבת בישראל וראשי חודשים. ואם ישמית, חוזר. רואים מכאן מפורש, הריטב"א, חולק על הכנסת הגדולה. צריך לחתום, מקדש שבת ישראל ואשר חודשים, ואם ישמית, כלומר, אם ישמית, נזכיר רק אחד מהם, ככה משמע, חוזר. זה ליד נגד דבר האחרונים. אבל פי שלפני כן אמרנו, יחיד ורבים, הלכה כרבים, פרט ספר ורוחות להקל, האחרונים שאמרו שיצא ידי חובתו, שישמית אחד מהם, ישמית את השבת לבד, ישמית את היום טוב לבד, יצא, נמשכו אחרי כנסת הגדולה. הם לא ראו את דבר ההתווה שיצא. אולי אם היו רואים, היו חוזרים בהם. אלא שיש ערך השוהן, באותו סימן, מביא את דבר הכנסת הגדולה והאחרונים שהסכימו איתו, שביום טוב צריך להזכיר גם שבת גם יום טוב, והשמיט אחד מהם בחתימה, יצא ידי חובתו. אחרי שתי, שלוש, ארבע שורות, איך השוהן מביא בשתיקה את הריטב"א בצד י"ז, שצריך לומר, וחוקי ראשי החדשים להם קבעת, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי החדשים. הביא את זה בשתיקה, ולא מעיר שזה סותר את דברי הכנסת הגדולה. מה, הוא ישן? ודאי שהוא כותב, אם יש, הוא רואה שיש מחלוקת ביניהם, יש הערה מדבר הריטב"א על הכנסת הגדולה, איך השוהן לא ישותק, היה צריך להעיר את הדבר הזה. אין טבעו לשתוק. צריך לומר, וככה גם כן מפרש לחקרי לב, שכל דבר הריטב"א שאמר שאם יצא, אם שכח, אם לא ישמית, חוזר, זה לא חוזר לחתימה. חתימה זה באמת לא מעכב. תזכיר שבת לבד, תזכיר ראש חודש לבד, זה לא מעכב. כל הקפדה של הריטב"א, לגבי מה שהוא הוסיף שם, שצריך לומר בחוקי ראשי חודשים להם קבעת, יש שקלה שצריך לומר, לפני חתימת הברכה, צריך להזכיר בין הפתיחה, הפתיחה סמוך לחתימה. אז זה אומר הריטב"א, אם זה חוקי ראשי חודשים להם קבעת, את זה השמצת, זה מעכב אותך. אבל החתימה עצמה, אם חתמת שבת לבד, או חתמת ראש חודש לבד, בזה ייתכן שהריטב"א לא דיבר, לא על זה הוא כיוון שיצא ידי חובתו. זה דחוק אמנם, אבל לפחות הכנסת, איך השוהן נראה שככה הוא מבין בריטב"א, אמרנו ככה גם כן, הרב חקרי לב מפרש ככה בדברי הריטב"א. יש מקום לפרש. אם כן, אז כבר אין הכרח שאחרונים היו רואים את הריטב"א, היו חוזרים רואים שלא יצא. הריטב"א היו אולי מפרשים אותו, כמו איך השוהן. אבל באמת, לעיקר הדין, היו מסכימים לכנסת הגדולה, שאדם שהשמיט אחד מהחתימות, השמיט שבת, השמיט יום טוב, יצא ידי חובתו. עוד אפשר לומר, הריטב"א, כבר בשיעור הקודם הזכרנו, יש מחלוקת גדולה בראשונים, אדם שקיצר ברכה ארוכה. מקום שאמור להאריך, אינו רשאי לקצר. פירשו את הראשונים, ברכה ארוכה, כמו ברכת, ברכה ארוכה, כמו ברכת אשר יצא למשל. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, אשר יצר את האדם מחוכמה. יש לה פתיחה, ויש לה כן חתימה. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. ברוך אתה השם בפתיחה, ברוך אתה השם בחתימה. אז זה נקרא ברכה ארוכה. מקום שאמור להאריך, מקום שאמור להאריך ברכה ארוכה, אינו רשאי לקצר. לכתחילה אל תקצר אותה. מה דין בדיעבד? אדם שאמר ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, אשר יצר את האדם מחוכמה. או שקיצר, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אמר חצי מהברכה, יצא ידי חובתו או לא יצא, אז זה מחלוקת בראשונים. שבוע שעבר הבאנו שהריטב"א סובר, שאדם שקיצר ברכה ארוכה, לא יצא ידי חובתו. זה הריטב"א בהלכות ברכות, כמה פעמים חוזר לדבר הזה. אדם, או למשל, ברכה של, דוגמה מפורסמת, ברכה של ברכת המזון. שחותמים בה, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, האל הזן אותנו, ברוך אתה השם, הזן את הכל. אז יש משמעות בברכה, בגמרא, בברכות דף מ, שאדם היה שם סיפור על מימין רעיה, אותו רועה שלא ידע לברך כהוגן, אמר ברכה מרית, ברך החמנה מרי די פיתה. ברוך אתה השם, ברוך השם, אדונו של אותו לחם. ואמר רב, יצא ידי חובתו. פרט הגמרא, שבמילים האלה הוא חסך ברכה שלמה. איך הוא עשה? בקראת המנוע ברכה ארוכה. איך קיצר אותה יצא ידי חובתו? אז הרשב"א אומר, נכון, הגמרא כאן קיצרה, וצריך גם כן לחתום כאן ברך החמנה דזן קולה. זה לא מספיק להגיד תחיית הברכה לבד. מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר, ואם קיצר, לא יצא. צריך גם כן שיהיה פתיחה וחתימה. ככה גם כן הרגל"ל בהלכות ברכות אומר, כל ברכה שיש לה פתיחה וחתימה, אם הורדת את החתימה, הורדת את הפתיחה, זה עשית מברכה ארוכה, עשית את הקצרה, לא יצאת ידי חברתך. לפי זה ייתכן, גם הריטב"א שלנו בברכות דף י"ז, שאומר שצריך לחתום ברוך אתה השם, לגבי השבת וראש חודש, מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. ואם לא, אם ישמית, לא יצא. הריטב"א שאמר שלא יצא, הוא הולך שיטתו, שאדם שקיצר ברכה ארוכה, לא יצא ידי חבתו. לכן, אתה, בחתימת הברכה הזכרת רק שבת לבד. את הראש חודש, איפה הזכרת אותו? הזכרת אותו רק בתחילת הברכה. את החתימה, עשית אותה רק על שבת. נמצא שכלפי ראש חודש, קיצרת ברכה ארוכה. קיצרת ברכה ארוכה, לא יצאת ידי חבתך. אבל לדידן, שאנחנו פוסקים כמו הראשונים, שגם אדם שקיצר ברכה ארוכה, בדיעבד, יצא ידי חבתו. אמרנו שגם מרן היה חוזר בו, אם היה רואה את כל הראשונים שככה סוברים. לפי זה ייתכן, שאף על פי שלא הזכרת את הראש חודש, את השבת, בחתימת הברכה, כיוון שהזכרת אותנו בפתיחת הברכה, אז מקסימום נדון לך כאילו קיצרת את הברכה. אדם שקיצר ברכה ארוכה, יצא ידי חבתו. ממילא, כבר אין ללמוד מדבר הריטב"א למקרה שלנו. הריטב"א בית ייתכן שאומר שלא יצא, אבל הריטב"א הולך לשיטתו שקיצר ברכה ארוכה זה פוסל. אנחנו תופסים שמי שקיצר ברכה ארוכה לא יצא. אז בואו נדון במקרה שלנו, אדם שאמר ברוך אתה השם אלוקים מכונם עם מחיה וכלכלה ועל הפירות. זה פתיחת הברכה. בחתימה הזכיר רק את המחיה בלבד, את הפירות לא הזכיר. אז בואו נאמר שנוריד את החתימה לגמרי, כלפי הפירות יש לנו רק פתיחה לבד. פתיחת הברכה לבד, אף על פי שלפי דבר הריטב"א, מי שפתח את הברכה ולא סיים אותה, הוא קיצר ולא יצא. כיוון שאנחנו תופסים שמי שקיצר יצא, אז הוא הדין גם כאן שמי שקיצר יצא ידי חבתו ולא צריך לחזור. ראה לדבר יש מדברי רבנו פרץ. דברים מפורסמים שהוא כותב, חולקים עליו, אבל הדברים שלו מפורסמים. הוא כותב ככה, אדם שאכל פירות משבעת המינים, וגם פירות שלא משבעת המינים, אכל תאנים ותפוחים. בעיקת מן שלוש, יברך ברוך אתה השם על הארץ ועל הפירות, וזה פותר אותו גם כמברכת בורא נפשות. למה? כי אף על פי שברכת הפירות האלה מיוחדת לברכת שבעת המינים, ברכת מעין שלוש, לשבעת המינים, כיוון שהזכרת הפירות, יצאת ידי חבתך, ולא זו בלבד. שם הוא מזכיר, כיוון שהזכיר ועל תנובת השדה, יצא ידי חבתו. אולי פירות זה מיוחד לפירות שבעת המינים, אבל הזכרת ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, על הארץ ועל הפירות ועל תנובת השדה. הזכרת את תנובת השדה, ותנובת השדה כבר כולל את הכל, תנובת השדה. מה שהשדה מוציא, מוציא פירות, מוציא ירקות, מוציא הכל, לכן יצאת ידי חבתך. אומר רבנו פרץ, אבל אם אכלת פירות שאינם משבעת המינים, ואכלת מיני מזונות, כיוון שבבקעת על המחיה ועל הכלכלה אתה לא מזכיר תנובת השדה. באמת, בנוסח שלנו אנחנו רואים גם כתנובת השדה. ברוך אתה השם, כמי חולם, על מחיה וכלכלה, ועל תנובת השדה. אבל רבנו פרץ, בנוסחה שלו, המילים תנובת השדה היו מופיעים רק בברכת הפירות. ברוך אתה השם, אלוקים מחולם, על הארץ ועל הפירות, ועל תנובת השדה. במחיה וכלכלה לא היה מופיע אצלו המילים תנובת השדה. אומר רבנו פרץ, כיוון שאתה לא מזכיר שם את המילים תנובת השדה, לא פתרת את פירות העץ. לפי זה דיבר רבנו פרץ, בנוסחה שלנו, שאנחנו מזכירים תנובת השדה, גם מי שאוכל מזונות, מי שאכל מזונות ואיך למחיה, וברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, על מחיה והכלכלה, ועל תנובת השדה. במילים האלה, הוא פותר גם כן את הפירות שאינם משבעת המינים, כיוון שהפירות האלה זה בעצם כן תנובת השדה, זה יוצא מהשדה, פתרת אותם. בוא נשאל את רבנו פרץ, איך המילים תנובת השדה פותרות את הפירות? הרי יש לנו ברכה ארוכה, צריך לפתיחה וחתימה. בחתימה שלמדת, חותם ברוך אתה השם, על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה. אתה לא מזכיר שם גם כן את הפירות. אז אם את נאמר, נתפוס את הכלל שאמרנו בתחילת דברנו, הכל הולך אחר החיתום, בחתימה הזכרת רק מחיה, כלכלה, לא הזכרת את תנובת השדה, אז איך פתרת את הפירות? אלא ודאי שהכל הולך אחר החיתום, זה רק במקרה שאמרת שקר רווחה. פתחת ביוצר אור, סיימת במעריב הרעים. עכשיו לא ערב, עכשיו יוצר אור, עכשיו בוקר. לכן, פסול. אבל אם לא הזכיר טעות בברכה שלו, למרות שהזכיר דבר אחר, הזכיר מחיה, המחיה זה לא טעות, אכל מזונות, על פי כן זה פותר. כיוון שהזכרת בפתיחת הברכה את הפירות, הזכרת את תנובת השדה, למרות שבחתימה לא הזכרת אותם, כיוון שהחתימה לא הייתה בשקר, זה בסדר. האמת, רבנו פרץ, יש לה הרבה מלחמות עליו, הרבה חולקים עליו. יש הרשב"א בברכות דף מ"ד, כותב, אדם שאכל יין ושתה יין ואכל פירות שאינם משבעת המינים. תפוחים וכיוצא בזה. עכשיו, בברכה האחרונה של היין יש שתי נוסחאות. יש נוסחה שאנחנו פותחים בברוך אתה השם מקיים העולם על הגפן ופרי גפן, זה הפתיחה המוסכמת. בחתימה יש שתי נוסחאות. יש חותמים ברוך אתה השם על הארץ ועל פרי הגפן. נוסחה שנייה, ברוך אתה השם על הארץ ועל הפירות. הנוסח המפורסם בימינו, ברוך אתה השם על הארץ ועל פרי הגפן. בדורו של הרשב"א היו שתי נוסחאות במידה שווה, שגורות במידה שווה. אומר הרשב"א, לפי הנוסח שחותמים בבקעת הגפן, ברוך אתה השם על הארץ ועל הפירות, זה חותם, זה פותר את הפירות. למרות שבפתיחת הברכה הזכרתי, ברוך אתה השם על הגפן, על פרי הגפן, לא הזכרתי פירות. כיוון שבחתימה הזכרת את הפירות, יצאת ידי חובתך. ברוך אתה השם על הארץ ועל הפירות, החתימה הזאת היא פותרת. אבל לפי הנוסחה שאתה גורס ברוך אתה השם על הארץ ועל פרי הגפן, כיוון שלא הזכרת את הפירות לא בפתיחה ולא בחתימה, אז הפירות לא נפטרים וצריך לחזור לברך על הפירות בורא נפרדות אבות. אבל בוא נשאל את הרשב"א, הוא לא הזכיר את הפירות, אבל הוא הזכיר את נבואת השדה. הרי שם הרשב"א גורס, הוא דיבר לפי הנוסחה, שגורסים שם ברוך אתה השם על הגפן ועל פרי הגפן ועל נבואת השדה. נבואת השדה הזכרת שם, אז למה לא יצאת ידי חובתך? אלא ודאי שתנובת השדה לפי הרשב"א לא מעלה ולא מוריד. אותו ראה שגם כן מדברי מרן. הוא כותב מרן שאם אכל פירות ושתה יין, אז יכלו את כולם באותה ברכה, אבל אם אכל פירות שאינם משבעת המינים, ואכל מיני מזונות, צריך לברך על הפירות לחוד, על המיני מזונות לחוד ועל הפירות לחוד. לכאורה, תנובת השדה, את אמורה לפתור את זה. אלא ודאי שאף על פי שאתה מזכיר את תנובת השדה בתוך כדי הברכה, לא יצאת ידי חובתך. לכאורה, מכאן, תיבטל לדברינו. מה אנחנו רואים? הרשב"א ומרן סוברים שתנובת השדה שמזכירים בתוך כדי ברכת על המחיה לא פותרת את הפירות. מה הסיבה? כנראה, כיוון שבחתימה אתה לא מזכיר את הפירות. אתה מזכיר אותם בפתיחת הברכה, בחתימה אתה לא מזכיר. רואים מכאן שהכל הולך אחר החיתום, גם במקרה שהחתימה היא לא שקר. ברכת על המחיה, הזכרת על המחיה. כיוון שלא הזכרת את הפירות בחתימה, לא יצאת ידי חובתך. אם כן, המקרה לנדון שלנו בתחילת דברנו, אדם שאכל מיני מזונות ואכל פירות משבעת המינים, והזכיר בפתיחה את המחיה, הזכיר את הפירות, בחתימה לא הזכיר אותם, לכאורה זה דומה לדברי הרשב"א ומרן, שאדם שהזכיר תנובת השדה בתחילת הברכה, לא יצא ידי חובתו, לא פתר את הפירות. ולמה? אם נאמר שהסיבה בגלל שבחתימה לא הזכיר אותם, לכאורה נפשט הספק שלנו שלא יצא. באמת, זה לא מוכרח. ייתכן שהסיבה, הטעם של מרן והרשב"א, שתנובת השדה פותרת, בגלל, לא בגלל שבחתימה היא לא מוזכרה. זה שבחתימה לא מוזכר, זה לא מעכב, כמו שאמרנו, בהלכות שבת, אם הזכיר את השבת לתוך כדי הברכה ובתפילה, יצא ידי חובתו, למרות שלא לא חתם בשבת, החתימה ייתכן שלא מעכבת. ייתכן שהסיבה שתנובת השדה לא פותרת, כיוון שלא תקנו חז"ל שתנובת השדה תפתור. צריך להזכיר את המינים בפירוש, הזכרת פירות, פתרת, הזכרת גפן, פתרת. אבל תנובת השדה, כיוון שזה בהבלעה, וגם אתה לא מזכיר בפירוש פירות, לכן לא יצאת ידי חובתך. אבל אין מכאן ראיה שאם החתימה לא בסדר, לא הזכרת בחתימה, זה פוסל. לכן, כיוון שהכנסת הגדולה סובר במקרה ממש דומה שפותר. אם היה שבת ויום טוב, אומר הכנסת הגדולה, חתנת בשבת, למרות שלא חתנת ביום טוב, כיוון שהזכרת את יום טוב בהבלעה בתוך כדי הברכה, זה בסדר. וככה הסכמה טוב האחרונים. הריטב"א אמרנו שהוא חולק, אין מן הראיה. אפשר לפרש אותו. שהוא דיבר בכלל על הזכרת מעין הפתיחה הסמוך לחתימה, ייתכן שהוא הולך לשיטתו שקיצר ברכה ארוכה מעכב, אין הרי מדבר הריטב"א. אז מה נשאר לנו כוח לחייב לחזור אותו לברך? אין לנו כוח, כיוון שהסכמת רוב האחרונים שאדם שהזכיר את המאורה, הזכיר בתוך כדי הברכה, בחתימה לא הזכיר, יצא ידי חובתו, הוא הדין במקרה שלנו. אדם שאכל פירות וגם כן אכל מיני מזונות. בברכה, בפתיחה, הזכיר את הפירות, הזכיר את המיני מזונות, בחתימה הזכיר רק את המיני מזונות הזכיר, ולא הזכיר את הפירות, בדיעבד יצא ידי חובתו, כי מה שהזכיר את הפירות בתחילת הברכה, בדיעבד עלה לו ויצא ידי חובתו. ברוך נהיה לעולם, אמן ואמן.